ויבא כי שימו, זה הפסוק שמתאר את המאבק שהיה של השר של עשיו עם יעקב אבינו. והפסוק אומר שהוא הצליח לגעת בכף ירך יעקב. כמובן שמדובר כאן לא במלחמה חד פעמית ממוקדת שהיה באותו לילה, אלא מדובר כאן במשהו שהתורה מספרת עליו, אז זה משהו שהוא קיים, משהו שהוא נצחי. יש כל הזמן את הנציג של השר של עשיו ואת הנציג של הקדושה, ויש מאבק. אומר כך, נכון? הנה נודע שמלחמה זו, המלחמה הזו שהתורה מתארת בין שרו של עשיו ליעקב, היא מלחמת הסמחמם בסיטרה דקדושה. זו מלחמה נצחית שהקליפה נלחמת בקדושה. וכעניין מלחמה להשם במלאק. כמו שלגבי מלחמת המלאק כתוב בתורה, מלחמה להשם במלאק מדור דור, זאת אומרת שזו מלחמה שעד ביאת המשיח, אז המלחמה הזו נמשכת. אותו דבר המאבק הזה של סמחמם, של השר של עשיו עם קדושה, זה גם כן משהו שקיים כל הזמן. וכנודע מן הפרדס, כתוב בספר הקבלה בפרדס, שמה שנגע בכף ירך יעקב, אומר הפרדס, שמה ששרו של עשיו הצליח לגעת בירך של יעקב אבינו, מה המשמעות הרוחנית של הדבר הזה? דפגי מטר דנבואה. כתוב הרי בפתח אליהו שטרין שוקין, נצח ועוד, טרין שוקין. נצח ועוד זה כנגד שני השוקיים, מבחינת הספירות העליונות. כתוב שהגילוי של הנבואה קשור לספירת הנצח. אז השר של עשיו פגם בירך, הוא פגם באתר הנבואה, הוא פגם בספירת הנצח, וזה נמשך הפגם הזה עד דעת השמואל, עד שהגיע שמואל הנביא, ותיקן הנצח, הוא תיקן את הפגם הספציפי הזה שעשה השר של עשיו, כמו שכתוב, וגם נצח ישראל לא ישקר, זה אמר שמואל. כל פנים, רואים פה שהמאבק הזה הוא מאבק רוחני שנמשך, וצריך להבין מה זה. הוא פותח בשאלה כללית. לכאורה אינו מובן איך ייתכן להיות הסמך מם נלחם נגד הקדושה. איך בכלל יכול להיות כזו מציאות, איך יכול להיות בכלל אופציה שהסמך מם נלחם נגד הקדושה, כי השאלה היא, כמו שהוא ישאל, הוא בעצם נלחם, קורט את הענף שהוא יושב עליו. כי הרי כל החיות והאנרגיה שיש בקליפה, זה בא מהקדושה. הוא יונק מהקדושה, כמו שהוא יביא מיד את ההוכחות לדבר. אז אם הוא יונק מהקדושה וזה כל המקורות שלו, אז אם כך, מה הוא נלחם נגד הקדושה? מה הוא שובר? איך יכול להיות שהוא ישבור את המקור של עצמו? אבל לא כל עיקר חיות הקליפות הוא מהקדושה, ואיפה רואים שהקליפות חיים מהקדושה? אז הוא מתחיל כך. כעניין, כמו שכתוב, לא כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, אז ישמעאל יונק מאברהם. מותרי החסד, אברהם היה חסד, וממותרי החסד, מהיתרון, מה שנשאר, מהשיירים של החסד, מהחיצוניות של החסד, יונק ישמעאל. זאת אומרת, הקליפה יונקת מהחיצוניות של הקדושה. אותו דבר כתוב לעתיד לבוא כשיבורר, לעתיד לבוא שכבר לא יהיה חיצוניות, לא יהיה מותרי, לא יהיה שיריים, אז לקליפות לא יהיה מאיפה לנוק, כי הכל יהיה מתוקן. הזי כתיב, אז מה כתוב באמת? ואת רוח הטומאה אוויר מן הארץ. לא יהיה בכלל אנרגיה לטומאה, אבל אם בינתיים עוד אין בירור של כל העניינים, אז הקליפה יכולה לנוק מהקדושה. או פסוק אחר אומר, חיל בלה ביקיינו. הקליפה בולעת חיל, חיל זה כוח, אנרגיה. היא בולעת אנרגיה מהקדושה, אבל ויקיינו, בסוף ייקחו לה את זה, אבל מה שיש לה בינתיים זה מהקדושה. כמו שנאמר, בילה המוות לנצח. והיה כלא היה. הוא כתיב, עוד פסוק אומר, את אשר שלט האדם באדם, תקופת הביניים שהאדם של הקליפה יונק ושולט חלילה באדם של הקדושה, לרע לו, אבל זה בסופו של דבר לרע עבור הקליפה, כי בסופו של דבר הוא יענש על זה ויקחו לו את האנרגיה הזו. במילים אחרות, מכל המקורות הללו רואים שכל הכוח שיש לקליפה הוא מקבל מהשיירים של הקדושה, ואיך יהיה יכולת בידו להילחם. אז איך הוא בכלל יכול להילחם בקדושה כשכל המקור של החיות שלו זה מהקדושה? אך העניין, כדי להבין מה בעצם הקליפה רוצה, מה זה נקרא מלחמה של הקליפה בקדושה, צריך להבין באופן מאוד כללי בכלל באמת מאיפה הקליפה יונקת. ויגיד שיש באופן כללי שני אופנים שני אפשרויות, איך הקליפה יכולה לנוק מהקדושה. אופן אחד יכולה לנוק מהשיירים, מהקצוות, כמו הזיעה שיוצאת מגוף האדם. זיעה זה חיצוניות, זה פסולת, זה רעל. זה בא מהגוף, אבל זה בא מהפסולת, מהשיירים, ומשם הקליפה יכולה לנוק. ככה בקדושה יש את הסדר השתלשלות וריבוי הצמצומים, אז בסוף גם הקליפה יכולה לקבל משהו. זה אופציה אחת. והאופציה השנייה, שהקליפה יכולה לקבל דווקא הלשון בחסידות, מהמקיף העליון, מהמלך בעצמו. לפעמים המלך הוא כל כך רם וניסה, שלא אכפת לו אם בינתיים מסתובבים אצלו גם כאלה שהם לא שייכים והם לוקחים. כמו למשל, לפעמים יש משל, שהמלך עושה סעודה גדולה וענקית, אז מי נהנה מהסעודה? לא רק אלה שהוא הזמין אותם, השרים שיושבים ליד שולחנו, אלא גם הכלבים והחתולים, אלה שמבחוץ, הם גם נהנים, והם נהנים בכזו כמות גדולה, לפעמים יותר מה שיש אצל עשירים גדולים בבית. זאת אומרת, המלך מרוב גדולתו, גם לא אכפת לו לפעמים שהקליפה יונקת. זה שתי האופציות שהקליפה יכולה לנוק. הוא מתחיל כך. אך העניין הוא, כי הנה המעציל העליון ברוך הוא, האור האינסוף של הבורא, הוא סובב כל עלמין, הוא מקיף את הכל בשווה. ולפניו כחשיכה כאורה, לפניו חושך ואור זה אותו דבר, הוא לא יותר קרוב לאור ולא יותר רחוק מהחושך. זאת אומרת, הוא יכול לסבול שגם החושך יקבל אנרגיה. אין בעיה, מצד עוצמת הגדולה שלו. וזה מרומז בעצם בפסוק. הפסוק אומר, שלמה המלך אומר, סממית בידיים תטפס, והיא ביחלי מלך. אז הפירוש הפשוט של הפסוק, סממית זה הכביש. הכביש איך מטפס על הקירות? בידיים. ככה הוא נדבק על הקירות ומטפס, בידיים תטפס. אבל איפה הוא מטפס? ביחלי מלך. אפילו בארמונות, שהארמון הוא מקום כזה מכובד וטוב, הכביש יש לו גם שם מקום לחיות ברוממות היחל המלך. חסידות אומרים שהפסוק הזה מתאר את שתי האופציות שהקליפה יכולה לנוק. סממית זה הכביש, זה בעצם משל על הקליפה. מאיפה יכולה לנוק? או בידיים תטפס, בקצוות הידיים יש ציפורניים. ציפורניים זה המותרות של הידיים, שזה ציפורניים זה קליפה, תומה, אז או משם יכולה לנוק, זה אופציה אחת, או והיא בחלי מלך, או מרוממות גדלות המלך, מהמקף העליון, אז הוא גם, אין לו בעיה שהחושך והקליפה תינוק ממנו. שאינה תופסת מקום, הסממית הזו כשהיא נמצאת בחלי מלך, היא כל כך קטנה, היא כל כך לא מעניינת את המלך, היא לא תופסת מקום, והיא יכולה להיות גם בהיכלי מלך, והיא לא חושש, אין למלך בעיה שנמצאת שם איזה עכביש ולוקח מקום. אותו דבר מבחינת גדלות המלך, אור הסובב כל עלמין, אין בעיה שגם החושך, גם הקליפה יונק. זה הסבר על הפסוק, לא. הפסוק נגמר במילים והיא בהיכלי מלך. הוא מסביר את הפסוק. כמו שכתוב, רואים שבאמת הכוחות של הקליפה, כמו שהסברנו במאמר הקודם על עולם התוהו, הכוחות של הקליפה קיימים בעוצמה מאוד גדולה, כל זמן שלא החליט הקדוש ברוך הוא להוריד את האור שלו בצורה מסודרת לקדושה, ואז הקליפה תינוק רק מהשיירים, בתחילת הדרך בעולם התוהו הקליפה מקבלת ממש מהצינורות המרכזיים. וכמו שכתוב, ואלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום, זה גם בפרשת השבוע. התורה מפרטת שמונה מלאכים שהיו בארץ אדום, והפסוק מדגיש שזה היה לפני מלוך מלך לבני ישראל. לפני שהיו מלאכים בעם ישראל, כבר היו שמונה מלאכים באדום. אדום זה קליפה. זה כתוב בקבלה, שזה פסוק שמתאר את עולם התוהו שקדם לעולם התיקון. לפני מלוך מלך לבני ישראל, יש עולם התוהו שזה מלאכים של אדום. שלפני מלוך מלך לבני ישראל, היו מלכי ארץ אדום גם כן. זאת אומרת שהקליפה יכולה לנוק ממקורות עליונים, אלא אבל מתי זה קורה? אלא דיינו דווקא לפני מלוך מלך לפני ישראל. לפני שהיה סדר השתלשלות מסודר בעולם התיקון, שהכל ילך רק למי שמגיע, אז יש גם נתינת מקום לקליפה. אבל אחר כך, אחרי שיש סדר השתלשלות מסודר, שיש עם ישראל, והשפע הולך רק למקום הראוי, אז הפסוק אומר, בזמן דוד המלך כתוב, הרי כתיב, מלך אין באדום. זהו, נגמר המלוכה של אדום. זאת אומרת, אין יותר השפעה ישירה לקליפה ממקורות השפע. לפי שנמשך להיות צמצום באור אינסוף ברוך הוא, כי אז כשהקדוש ברוך הוא רוצה לצמצם את האור שלו, וזה ילך רק למקום הראוי, רק לעם ישראל, שלא יומשך הפנימיות כי אם לסיטרא דקדושה דווקא, יאר השם פניו איתנו סלע, אז ברגע שיש שפע רק לקדושה, אז מאיפה הקליפה יונקת? אז במקרה הזה היא לא יכולה לנוק מהמקורות העליונים, כי
הוחלט שזה ילך רק לקדושה, אבל בכל אופן יש לה נתינת מקום. אז הוא רוצה שהקליפה תמשיך להיות, כי הוא רוצה שיהיה בעולם בחירה חופשית, אז יהיה גם אפשרות ואופציה לחטאים. אז מאיפה הקליפה יונקת? איפה מהקדושה? מהשיירים, מהחיצוניות. והקליפות מקבלים מבחינת אחוריים. כמן דשדי בת הקטפוי, כמו שזורקים לסונה, שאתה נאלץ לתת לסונה שלך אנרגיה, ואתה לא רוצה לתת לו, אבל אין לך ברירה, אתה צריך לתת לו, אתה זורק לו את זה מאחורי הגב, ככה בלי יחס פנימי, ככה בלי הפנים, בלי הפנימיות, ככה הקליפות מקבלים מאחוריים. ולכן ונקראים אלוקים אחרים, כמו שבתניה הוא מסביר, למה קוראים להם אלוקים אחרים? אחרים זה גם מלשון אחוריים, כי הם יונקים מאחוריים. לפי שישראל ממשיכים כך, להיות אור אינסוף שורה דווקא במי שבטל. בגלל עם ישראל ועבודת עם ישראל, אז הסדר הוא שמי שרוצה לקבל מהקדושה בצורה מסודרת, בצורה מכובדת, אתה צריך להתבטל לקדוש ברוך. הקליפה לא בתהילה, לא מגיע לה. אבל בכל אופן אם היא תקבל, היא תקבל מהסוף מה שישאר. זאת אומרת, יש סדר השתלשלות שלם, ורק מהסוף של הסוף הקליפה יכולה לינוק משהו. כמו שהוא מתחיל את סדר ההשתלשלות של הספירות, ויגיד שרק בסוף העולמות הקליפות יכולים להיות עם אנרגיה. והנה, תחילת הביטול הוא בחוכמה בן הדעת, שמסתכלים על הספירות האלוקיות של עולם האצילות. אז מהספירות הראשונות, שזה חוכמה בן הדעת, שם ודאי שהקליפות לא יכולים לינוק. כי חוכמה בן הדעת זה ספירות עליונות שיש להם ביטול לאלוקות באופן מוחלט. איפה שיש ביטול לאלוקות אין קליפות. שהם מבחינת ביטול ממש. גם אם יורדים נמוך יותר, אחרי חוכמה בן הדעת יש את המידות, שש המידות, ואחר כך נמשך למידות, שהם נמשכים מחוכמה בן הדעת, כמו שיודוע אצל האדם, איך נולדו המידות שלו, הרגשות שלו, הוא מתבונן בשכל בגדולת השם, ואז נמשך לו משיכת הלב לדבר, ככה גם בספירות האלוקיות. אז המידות נמשכות מחוכמה בן הדעת, אז אם בחוכמה בן הדעת יש ביטול האלוקות, אז גם במידות עדיין יש ביטול האלוקות והקליפות לא יכולים לנוק. שהם נמשכים מחוכמה בין הדעת על ידי התבוננות שנתהווה בחינת התפעלות הלב באהבה ויראה. מפני שמתבונן בגדולת אינסוף ברוך. אז ודאי שההתבטלות שיש בחוכמה בין הדעת היא ברמה יותר גבוהה מההתבטלות שיש במידות, אבל עדיין הביטול גם מורגש במידות. כי בדרך כלל מידות זה כבר לא ביטול, בדרך כלל מידות זה יותר אדם מרגיש את עצמו. בשכל אתה לומד על רעיון, אתה אומר בוא נהיה אובייקטיבי, בוא נוציא את עצמי מהתמונה, בוא נלמד על העניין. בשכל אתה יכול לבטל את עצמך לגמרי ולהיות מונח ברעיון. כשמגיע מידות אתה כבר לא בביטול, כי אתה אומר אני מרגיש, אני נמשך, אני לא נמשך, המציאות של האדם יותר בולטת. אבל בכל זאת הוא אומר, ואינן עצמות הביטול ממש כמו חוכמה בין הדעת, אבל בכל אופן מכיוון שהמידות נולדו מהשכל, אז עדיין שורה בהם קצת ביטול. אחר כך יורדים נמוך יותר, בתחילה הוא מזכיר חסד גבורה תפארת, שזה עיקר המידות. אחר כך יש נצח ועוד. נצח ועוד זה כבר המידות שקשורות יותר קרובות לביצוע המעשי. ואחר כך לנצח ועוד, שהם בחינת ירידה יותר גדולה, שאין זה אלא בחינת התפשטות ממנו ולזולתו, להוציא מכוח אל הפועל ממש, להשפיע לזולתו, ללמד לאחרים או לתן צדקה. כמו שאולי באותיות פשוטות נסביר מה ההבדל בין חוכמה בין הדת לחסד גבורת תפארת לנצח ועוד, אצלנו, אצל בני אדם, אם אתה רוצה להשפיע למישהו, אתה יכול להיות בשלוש רמות. יכול להיות, אני משפיע למישהו, כי אני מבין כמה הוא חשוב וכמה הוא טוב. השכל אומר לי, הוא חשוב וטוב, תן לו. יכול להיות יותר נמוך, אני משפיע לו, כי אני מרגיש רחמנות על הבן אדם. לא כל כך משוכנע, שכלית, שבאמת הוא האדם הכי נפלא לתת לו, אבל יש רחמנות לדבר. יכול להיות עוד יותר נמוך. זה בא מהנצח ועוד, אומר, אני לא מבין, לא מרגיש, אבל בקבלתו, אמור לי לתת, אני נותן. יצח ועוד הם המידות היותר נמוכות שהם דוחפים אותך לעשייה, ובכל אופן העשייה הזו היא עדיין קשורה לעולם של המידות שבא מהחוכמה בין הדת, יש בה עדיין קצת ביטול. ואף על פי כן נמשך בהם מבחינת ביטול לאור אינסוף, אז עדיין הקליפות לא יכולים לנוק, לא מחוכמה בין הדת, לא מחסד גבורת תפארת, לא מנצח ועוד, עד שנמשך למלכות העשייה, עד ספירת המלכות בעולם העשייה, עדיין שסוף הקדושה יש ארבע עולמות. בכל עולם יש כל העשר ספירות. בעולם הכי תחתון, שזה עולם העשייה, הספירה הכי תחתונה, שזה ספירת המלכות, אמנם אי אפשר להשוות את מלכות של עשייה לספירות העליונות יותר, אבל עדיין ונכללת בבחינת ביטול. עד כאן הקליפות לא יכולים לקבל. מפה למטה מזה, פה מתחיל להיות מותרים שהקליפות יכולים לנהוג. ומשם ייפרד, ממלכות עשייה, יש כבר נתינת מקום לקליפות, להיות אלמה דה פרודה בבחינת יש ודבר בפני עצמו. שמה מתחיל להיות ישות, שמה מתנתקים מעולם הקדושה, ואז הקליפה יכולה לקבל אנרגיה, וקראו לי אלוקה דה אלוקיה, הם קוראים לבורא, הם יודעים שהם יונקים ממנו. הם אומרים, אתה בעל הבית, אנחנו יונקים ממך, אבל גם אנחנו משהו. אנחנו גם מציאות, שתופסים מקום לעצמם ולא רוצים להתבטל. אז כאן בעצם, לסכם מה שבעצם למדנו, נמשיך את זה בעזרת השם מחר, מה שבעצם למדנו, מתחיל להסביר את התהליך, איך הקליפה יונקת מהקדושה. אז בתחילה, קליפה זה הסטרה, כן? כל כוחות הרע והקליפות שיש בבריאה, שהיצר הרע בא מזה, וכל הנטיות לעניינים הלא ראויים באים מזה, מאיפה האנרגיה של הקליפה? אז בתחילת הדרך הם יכלו לקבל ישר מהמקיף העליון, כי עוד לא נהיה סדר מסודר שזה יהיה דווקא למקום הראוי. אחרי שנהיה סדר מסודר שיהיה למקום הראוי, אז לכאורה הקליפות היו צריכים לקבל רק אנרגיה מאוד קטנה מהסוף של הסוף של הסוף. איך יש להם בכל אופן כוחות גדולים גם היום? אז נראה בעזרת השם בהמשך, מה, איך גודל האנרגיה שלהם, ומה בעצם המטרה שלהם, ולמה הם לוחמים בקדושה. נשאיר את זה למחר בזאת.